השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים קצת מתחת לאמצע י"ט עמוד ב'. אנחנו נעסוק בנושא שקשור לענייני טומאה וטהרה, רק בהמשך נראה את הקשר לדברים שדיברנו בדפים האחרונים לגבי דברים שמזיקים לקטלים. אז הנושא שלנו זה כשיש שני חדרים, בתוך אחד מהחדרים יש מת, אז אם יש פתח בין שני החדרים, אז הטומאה תעבור מהחדר של המת לחדר השני. מה גודל הפתח? אנחנו צריכים פתח של טפח על טפח. פחות מזה הטומאה לא עוברת. עכשיו, מה קורה אם יש משהו באותו פתח שחוסם אותו וגורם לו להיות פחות מטפח? האם הדבר הזה נחשב כחלק מהקיר ואז הפתח באמת נהיה יותר קטן והטומאה לא תעבור? או שאני מסתכל רק על הפתח ולא על דברים אחרים שנמצאים בתוך הפתח, וזה לא נחשב שמקטינים את השטח של הפתח. אז מתי דבר שנמצא בחלון חוצץ והטומאה לא תעבור? אז קודם כל צריך שאותו דבר לא יקבל טומאה. אם זה דבר שהוא עצמו מקבל טומאה, אז הטומאה פשוט מתמת אותו וממשיכה הלאה. דבר שני, צריך שזה יהיה פיזית דבר שיש לו עמידה. למשל, אם זה קרח והקרח הזה עוד שנייה ימאס, אז זה לא נחשב חוצץ. אותו דבר אם יש דברים שהם בתוך כלי, אבל אם תיקח משם את הכלי אז הדברים אלו יתפזרו, זה גם לא נחשב שיש לו עמידה שם וזה לא חוצץ. גם צריך שזה יהיה דבר שהוא נמצא שם, שהוא לא הולך לבד. למשל, אם יש שם חיה צריך שהיא תהיה קשורה. עכשיו, כל זה לא באמת הנושא שלנו. הנושא שלנו זה החידוש של שמואל. שמואל אומר שצריך שזה יהיה דבר שאין לו שימוש, כי ברגע שזה דבר שיש לו שימוש אז מישהו יבוא ויקח את זה וישתמש בזה. רק דבר שאין לו שימוש, אז הבעלים שלו מבטלים אותו שם, ואז זה נחשב כאילו חלק מהקיר וזה מקטין את השטח של הפתח והטומאה לא תעבור. אז זה מה שאמר רבי טובי בר קיסנה בשם שמואל קצת מתחת לאמצע העמוד. הוא אמר את זה על רקיק. רקיק זה סוג של סופגניה ואוכלים אותו. הוא אמר אפילו רקיק קטן ואפילו שהוא נמאס בגלל שהוא על הכותל, עדיין זה דבר שהבעלים שלו לא מבטלים אותו לגמרי מתישהו הם ייקחו את זה משם. לכן זה לא נחשב כמקטין את השטח של הפתח. כלומר זה לא חוצץ בפני הטומאה והטומאה כן תעבור. עכשיו גמרא שואלת, הרי רקיק ממילא מקבל טומאה, ואמרנו בשביל שזה יחצוץ צריך שזה משהו שלא מקבל טומאה, אז מה החידוש הגדול של שמואל? אפילו אם היינו אומרים שהבעלים כן מבטלים את זה שם, עדיין זה לא יחצוץ כי זה מקבל טומאה. אז אומרת הגמרא, זה לא בעיה, נעמיד את זה ברקיק שלשו אותו במי פירות ולא במים. אוכל שלא שמו עליו מים או משקה אחר משיבת המשקים לא מקבל טומאה. אז זה החידוש של שמואל. עכשיו נראה על זה שתי קושיות. שתי הקושיות יהיו מדברים שכתוב עליהם במפורש שהם כן חוצצים בפני הטומאה, ולכאורה מדובר בדברים שיש להם שימוש. והרי לפי שמואל, אם זה דבר שיש לו שימוש, אז הבעלים שלו לא מבטל אותו שם, ואז הוא לא חוצץ בפני הטומאה, והטומאה עדיין תעבור. אז איך בברייתות האלה כתוב שזה דברים שהם כן חוצצים בפני הטומאה? אז אנחנו נביא שני מקורות לדברים כאלה. מקור ראשון זה יהיה במי טבעי, 9 שורות לפני סוף י"ט עמוד ב', והמי טבעי השני יהיה בכף עמוד א', שורה רביעית, וכל התירוצים של הגמרא יהיו תירוצים טכניים. כלומר, הגמרא תגיד, כל הדוגמאות שיש שם של דברים שכן חוצצים בפני הטומאה, ואנחנו לכאורה שאלנו שזה דברים שיש להם שימוש, אנחנו נעשה אוקימתות שמדובר בדברים שאין להם שימוש, ולכן באמת הם חוצצים בפני הטומאה. ואם היה להם שימוש, אז כמו שמואל, הם באמת לא היו חוצצים בפני הטומאה. אז זה בעצם רוב הסוגיה שנראה היום. עכשיו נראה את הפרטים עצמם. אז המי טבעי הראשון, אמרנו זה 9 שורות לפני הסוף. הדוגמה היא קופה שמלאה בתבן וחבית שמלאה בגרוגרות, והם מונחים בחלון שהוא מחבר בין שני חדרים, שבאחד מהחדרים יש טומאה. אז האם הם חוצצים בפני הטומאה או לא? עכשיו, הכלי עצמו לא חוצץ כי הוא עצמו מקבל טומאה. אבל אומרת הברייתא, גם התוכן של הכלי, כלומר הגרוגרות והתבן, אם הם יכולים לעמוד בפני עצמם, כלומר שאם ניקח מכם את הכלי הם עדיין לא ייפלו, אז הם חוצצים בפני הטומאה. וקשה מזה על שמואל, הרי לפי שמואל, כל דבר שיש לו שימוש, הוא לא חוצץ בפני הטומאה, כי הוא לא בטל אל אותו מקום, יום אחד ייקחו אותו. אז עכשיו, כמו שאמרנו, נעשה אוקימתות שאלה דברים שאין להם שימוש. אז למה אין להם שימוש? אז לגבי תבן, שלכאורה יש לו שימוש כי אפשר לתת לבהמה, אז הגמרא אומרת שמדובר בתבן שהסריח, וגם אי אפשר להשתמש בו לטיט כי יש בו קוצים, ואי אפשר לשרוף אותו כי הוא לח, ואומנם אפשר לשרוף אותו בשריפה גדולה, אבל זה לא שכיח וזה לא נחשב שימוש. וגרוגרות, גם הם הרי ראויים לאכילה, אז מעמיד שמואל שהם התליאו. אז זה המי טבעי הראשון. רק בהערת אגב, הגמרא אומרת מה עם החבית עצמה? אז אמרנו שהחבית עצמה מקבלת טומאה ולכן הטומאה עוברת דרכה, אבל בחבית שעשויה מחרס אנחנו צריכים להעמיד שהפייה של החבית היא מופנית כלפי הטומאה, ורק אז היא מקבלת טומאה, כי כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו. כלומר, אם הגב של החבית מופנה כלפי הטומאה, אז באמת גם החבית עצמה תחסום את הטומאה. ואנחנו עוברים למייטיבי הבא, גם פה יש רשימה של דברים שלכאורה יש בהם שימוש, ובכל זאת הם חוצצים בפני הטומאה, וזה קשה על שמואל, וכאמור, התירוץ של הגמרא יהיה ממש משורה רביעית עד סוף העמוד וגם בעמוד הבא, לעשות אוקימתות למה הדברים האלו בכל זאת לא רואים לשימוש. אז לא נקרא את הברייתא עצמה, אלא נראה את הדוגמאות יחד עם התירוצים של הגמרא למה זה דברים שהם לא רואים לשימוש. אז דבר ראשון, עשבים, לכאורה הם ראויים לבהמה שלו, מעמידה הגמרא בעשבים רעילים. דבר שני, עשבים שעלו מאליהם, כלומר גדלו על הכותל, אז פה השאלה היא לא בגלל שהם ראויים, אלא בגלל שהוא ירצה להוריד אותם. כי כמו שאמרנו כבר במשנה בדף י"ז, וזה הקשר לסוגיה שלנו, בגלל זה כל הסוגיה הזאת נמצאת כאן, זרעים וממילא גם עשבים זה דבר שמזיק לכותל. ממילא בעל הכותל ירצה להסיר את זה. ואם זה דבר שהוא ירצה להסיר, זה לא בטל לאותו מקום, אז הוא לא חוצץ בפני הטומאה. על זה יש שתי תשובות. רבא אומר שזה כותל של חורבה, לכן לא אכפת לו שזה יישאר שם. ורב פאפה אומר שזה עשבים שבאו מבחוץ, כלומר הם לא גדלו על הכותל עצמם, אלא על איזשהו שיח שליד הכותל, וזה רק נכנס לחלל של החלון, ואת זה לא לחוץ לו להוריד. ולכן זה כן חוסם בפני הטומאה. דוגמה הבאה זה מטלוניות, שזה חתיכות בד קטנות משלוש על שלוש, ולכן הם עצמם לא מקבלים טומאה, ולכן הם חוצצים בפני הטומאה בחלון, אבל הרי הם ראויים לשימוש, אפשר להשתמש בהם בשביל לתפור טלאי. עונה הגמרא, זה מטלוניות מאוד עבות, אי אפשר להשתמש בהם לבגדים, והרי מקיז אדם יכול להשתמש בהם לנגב את הפצע, אז הגמרא מעמידה שמדובר בהריג גס, שבזה מקיזי אדם לא היו משתמשים. דוגמה הבאה, עבר ובשר מדולדלים בבהמה וחיה, כלומר הגיע לה פה איזושהי חיה, ונניח יש לה רגל שקצת מנותקת ממנה, והרגל הזאת נחה בחלון. והברית אמרה שזה חוצץ בפני הטומאה. אז קודם כל צריך להבין, הרי החיה הזאת יוכלה ללכת, אז מדובר שהיא קשורה. ועכשיו נקשה על שמואל, והרי הבעלים ירצה להשתמש בחיה, כלומר לשחוט אותה, אז הגמרא מעמידה שמדובר בבהמה טמאה וכחושה, אז אין מה לעשות איתה, והוא גם לא ירצה לזרוק את העבר הזה לחיות, כי זה צער בעלי חיים. ודוגמה הבאה, עוף ששכן בחלון, אז עוד פעם צריך להעמיד שמדובר שהוא קשור, אחרת ודאי שהוא לא חוצץ, והרי הבעלים ירצה להשתמש בו, לשחוט אותו, אז מדובר בעוף טמא, והרי הוא יכול למכור את העוף לנוכרי, אז מעמידים שמדובר בעוף מאוד קטן, שאין מה למכור לנוכרי, וגם אין מה לתת לתינוק, כי זה עוף ששורט, לכן לא היו נותנים את זה לתינוק, בקיצור הוא משאיר את זה בחלון, ולכן זה חוצץ בפני הטומאה. עובד כוכבים, אנחנו בשורה הרחבה הראשונה, גם כן חוצץ בפני הטומאה, והרי הוא יכול לקום וללכת. אז הגמרא מעמידה שמדובר בגוי שהוא קשור שם, ולמה אחרים לא יפתחו לו, אז בהתחלה אמרו שבגלל שהוא מצורע, אבל אז אמרו שאולי מצורע יפתח לו, לכן העמידו שהמלך חבש אותו שם, לכן אף אחד לא יפתח לו. ודוגמה הבאה, תינוק שנולד בחודש השמיני גם כן חוצץ בפני הטומאה, והרי האמא שלו תבוא ותיקח אותו, אז הגמרא מעמידה בשבת, כי בשבת תינוק שנולד בחודש השמיני הוא מוקצה. דוגמה הבאה, שתי שורות מלמטה, מלח, הרי מלח זה ראוי למאכל, אז מעמידה הגמרא במלח מר, והרי אפשר להשתמש בזה לאורות, אז מעמידים שיש קוצים, ועדיין קשה, הרי ממילא בעלים ירצה להוריד את זה כי זה קשה לכותל, אז מעמידים שזה יושב על חתיכת חרס, אבל אם יש חרס, אז החרס עצמו יחצוץ בפני הטומאה, אז מעמידים שמדובר בחרס קטן, בשיעור כזה שהוא לא חוצץ בפני הטומאה. ודוגמה הבאה, אנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', כלי חרס שיושב בחלון גם כן חוצץ בפני הטומאה, למה? והרי הוא ראוי, אז מעמידים שהוא מתונף, והרי מקיס דם עדיין יכול להשתמש בו לקבל דם, אז מעמידים שהוא מנוקב. ודוגמה הבאה, ספר תורה, הרי אפשר לקרוא בו, אז מעמידים שהוא בלוי, והרי צריך לגנוז אותו, אז מעמידים ששם הגניזה שלו. וסיימנו את כל הדוגמאות לסיכום. דבר שהוא ראוי לשימוש, שהוא נמצא בחלון, הוא לא חוצץ בפני הטומאה לפי שמואל, כי עוד ייקחו אותו משם. אבל כל הדוגמאות שאמרנו זה דברים שהם באמת לא רואים לשימוש, ולכן הם כן חוצצים. וכיוון שכבר הזכרנו את מלח ואמרנו שיכול לחצוץ בפני הטומאה, הרי אמרנו שבשביל לחצוץ זה צריך להיות גם משהו שהוא חזק, שהוא יציב שם. אז בעניין הזה יש מחלוקת לגבי מחיצה בשבת. רב אומר שממלח לא עושים מחיצה, ושמואל אמר שאפשר לעשות מחיצה ממלח, ורב פאפה אומר שהם לא חולקים, תלוי באיזה מלח מדובר. מלח סדומית זה מלח קשה ויציב ואפשר לעשות ממנו מחיצה. מלח איסטרוקנית הוא מלח שהוא לא חזק ולא עושים ממנו מחיצה, אבל גם על המלח שלא עושים, אם מעמידים עליו קורה, זה נותן לו משקל וזה מייצב את המלח, אז גם זה יכול להיות מחיצה, גם לשבת לעניין מבוי וגם אצלנו לעניין טומאה. ואנחנו חוזרים לציטוט של המשנה. אמרנו במשנה שצריך להרחיק את הריחיים מהכותל, כי הריחיים מזיקות לכותל.
איך הן מזיקות? אז בהתחלה הגמרא חשבה שמזיקות בגלל התיירה. תיירה זה מרעידות את האדמה. אבל לזה קשה, כי כתוב בברייתא שגם ריחיים של חמור צריך להרחיק. וזה ריחיים עם בסיס מאוד חזק, והן לא מרעידות את האדמה, לכן לא יכול להיות שזה הסיבה, לכן הגמרא אומרת סיבה שנייה, הריחיים עושות הרבה קול, רעש, וזה מזיק לכותל. ודבר אחרון מהמשנה אמרנו שתנור מזיק לכותל, צריך להרחיק אותו, והגמרא אמרה שצריך להרחיק מהחלק התחתון 3 טפחים, ומהחלק העליון 4 טפחים, כי התנור היה עשוי כמו קונוס, משולש, לכן למעלה היה יותר צר. ואומר אביי, ישמע מינה שההפרש בין התחתון העליון הוא טפח, נפקא מינה למקח וממכר, אם קנית כזה תנור, תדע לך שההפרש צריך להיות טפח. והגענו למשנה בעמוד ב'. גם המשנה הזאת עוסקת בדיני הרחקות של שכן משכן אחר בשביל שהוא לא יזיק לו. אדם שיש לו תנור בבית צריך להיזהר שזה לא יעשה שריפה. אז מלמעלה צריך שיהיה רווח בין התנור לבין התקרה 400. ואם הוא שם את זה בקומה שנייה צריך שיהיה מתחת לתנור מעזיבה, כלומר טיח של 3 טפחים. ואם זה רק קירה אז מספיק טפח. על זה הגמרא מביאה ברייתא אחרת ששם כתוב שמלמטה צריך 4 טפחים. ואם זה קירה מספיק 3 טפחים, אז איך אצלנו אמרנו 3 וטפח? מסביר הבא, תלוי במה מדובר. תנור ביתי רגיל, אז מתחת לתנור מספיק 3 ובקירה מספיק טפח. אבל תנור של נחתומין, שזה תנור מקצועי, אז מתחת לתנור צריך 4 טפחים, ומתחת לקירה צריך 3 טפחים. דבר הבא שכתוב בברייתא, שעל זה דיברנו גם בסוף מסכת בבא מציעא, אם אדם באמת הרחיק את השיעור שאמרו חכמים, ובכל זאת קרה נזק. האם הוא פטור או חייב? תנא קמא אומרים שהוא חייב. רבי שמעון אומר מה פתאום? אם אדם עשה לפי השיעורים ובכל זאת קרה נזק, אז הוא פטור מלשלם.
ונושא אחרון במשנה,
שגם אותו הזכרנו בדפים האחרונים, אדם שגר מעליו שכן, אסור לו לפתוח אצלו בבית רפת או חנות של צבעין או נחתומין, אם לשכן שמעליו יש אוצר של תבואה או שמן. אם יש לו אוצר של יין, אז מותר חוץ מהרפת. הרפת מזיק ליין, אבל הנחתומין והצבעין דווקא משביח את היין. עכשיו אומרת הברייתא, גם את זה הזכרנו במחלוקת של אביי ורבא בדף י"ח, אם הוא היה קודם, אז מותר לו. כלומר, אם הוא קודם בא ושם רפת, ורק אז השכן מלמעלה החליט לשים אוצר, אז זכותו כי הוא היה קודם. וכבר אמרנו שזה נכון אפילו לפי רבא, תראו שם בדף י"ח. עכשיו שואל אביי, מתי זה נחשב שהוא היה ראשון? כלומר, מה קורה אם השכן מלמעלה התחיל להכין את הקומה בשביל לשים שם אוצר, ואז השכן למטה רואה את זה, אז הוא מיד מהר שם שם החנות של נחתומין. האם זה נחשב שהוא היה קודם או לא? אז אביי שואל את זה על כל מיני מצבים, כלומר, אם הוא כיבד וריבץ לאוצר, הכין שם את האזור, או שהוא עשה שם יותר חלונות בשביל שיהיה מעוברר לתבואה שהוא ישים, או שהוא בנה קומה שנייה בשביל לשים שם אוצר, על כל השאלות האלו תיקו, ודבר נוסף שיהיה בתיקו, אם יש לו אוצר של תמרים ורימונים, האם גם אז זה מזיק או לא? גם זה תיקו, והגענו למשנה בתחתית העמוד, כל טוב.